אני לא מדבר על קידוש ביום שבת, אם יש חתן או אבי הבן, שם מיד אחרי זה יש גם כיבוד, יש כזית עוגה, שם יכול להיות שהדבר הוא טוב. אנחנו מדברים על ליל שבת. ליל שבת אין כלום, לא לחם ולא עוגה. ולכן משום זה, הרבה מהראשונים שללו את המנהג הזה. עד כדי כך, בבית הכנסת של התשמץ היו עושים קידוש, התשמץ לא היה עונה אחרי החזן אמן. כך מספר בשמו נכדו יכין ובועז. עד כדי כך הוא חשש שהברכות האלה הם ברכות לבטלה, ואדם שעונה אמן על ברכה לבטלה, חלילה האמן יהיה תומה. אבל לעומתם, הרבה מגדולי הראשונים, למעלה מ-20 ראשונים, כן ישבו את המנהג והתירו להמשיך ולקדש. וכל אחד אמר טעם אחר, יש 5 טעמים מדוע מותר לקדש בבית הכנסת. הטעם הראשון שכתבו רוב הפוסקים, הראשון שבהם כתב את זה רבנו יונה, הם מסבירים כך. מצוות עשה דאורייתא לעשות קידוש, אתה מקיים מצוות זכור. באו חכמים והצמידו למצווה הזו מצוות סעודה. במקום שקראת לשבת, שם יהיה עונג. לכן, אם אתה אומר שכל המצווה היא רק מדרבנן לעשות את הסעודה שם, אני רוצה לפחות להרוויח מצווה דאורייתא. הן רבים אתה עמי הארץ, יש הרבה אנשים, או שאין להם יין בבית בגלל עוני, או שהם עמי ארצות ולא יודעים לקדש, גם אם יהיה לו יין טוב בבית הוא לא יודע לקדש. לכן לפחות, אם ישמע את הקידוש בבית הכנסת, לפחות יקיים מצוות עשה דאורייתא. נכון שלא הייתה המצווה מושלמת, נכון שאת מצוות הסעודה האדם הזה הפסיד, אבל לפחות את מצוות הקידוש יצא. כך מסביר רבנו יונה, והרשב"א, הרבה מהראשונים ישבו כך את המנהג, ולא המליצו לעקור אותו. טעם שני, כתבו הרמב״ם והר"ן בתשובה, ומר"ן מעתיק את זה כאן. בזמן הגמרא היה להם אורחים בבית הכנסת. היום אדם שבא להתארח בירושלים, אז יש בית מלון. אבל אז לא היו בתי מלון, כולם היו עניים מרודים, האכסניה, בית המלון היה בית כנסת, היו אוכלים ושותים שם, ממלא. אחרי שהחזן הזה היה מקדש ומוציא אותם ידי חובה, היה גם קידוש וגם סעודה. האורחים האלה היו אוכלים. אם כך, אם יש אורחים, אין שום בעיה, יהיה מותר לכתחילה. היום בזמן הזה אין אורחים. אם כן תאמר, בטל הטעם. אפילו אחי, גם אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. כמו שהגמרא אמרה בביצה הם, לגבי דין יום שני של ראש השנה, משם למדנו לעשרות דברים אחרים. אפילו אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. מביא לנו הרמב״ם דוגמה שנייה. ברכת מעין שבע. תקנו אותה בשביל המאחרים, כדי להגן עליהם מהמזיקים. היום בזמן הזה, כל הבתי כנסת בתוך העיר. אם כן תגיד, אין לך את הטעם, תבטל. תאמר, אין לומר ברכת מעין שבע. יש בזה ברכה לבטלה. אף אחד לא אומר כך, חס ושלום. חכמים תקנו, אפילו אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. לכן, לפי זה נאמר גם פה. מוסיף הרמב״ם ואומר, יש לך 10 אנשים פה, עומדים להתפלל תפילת מנחה. וכולם ברוך השם יודעים להתפלל טוב. אין בין המניין הזה, אין אפילו אחד עם הארץ. גמרו את תפילת הלחש, עכשיו האדם הזה שואל אותך, אני אגיד חזרה או לא? כל החזרה תקנו אותה כדי להוציא ידי חובה אנשים עמי ארצות. תסתכל, פה ברוך השם כולם יודעים לקרוא, כולם התפללו. אין פה אפילו אחד עם הארץ. חס ושלום, אנחנו לא נאמר דבר כזה, אלא בכל מקרה חייבים מיד לחזור ולומר את החזרה, גם אם בטל הטעם. וכהן הרבות, גם באיסורים מצאנו הרבה גזרות שבטל הטעם, ואפילו הכי לא בטלה התקנה. אם כן, גם פה. כיוון שפעם היו אורחים, אז היה בסדר, היה גם קידוש וגם במקום סעודה. אפילו אם היום בזמן הזה אין לך את האורחים, אפילו אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. כך מיישב לנו הרמב״ם את המנהג. טעם נוסף אומר בספר שאלות ותשובות מן השמיים. כולנו אומרים קידוש בבית, אבל צריך גם קידוש שיהיה ברוב העם הדרת מלך. שכולנו ביחד נשמע את הקידוש, יש בזה הרבה יותר שבח, לכן הנהיגו לברך ולומר את הקידוש בבית הכנסת. הוא מביא דוגמה, נר חנוכה, כולנו מדליקים בבית נר חנוכה. אפילו אחי, אתה לא מסתפק בזה, אלא אתה מפרסם את הנס גם בבית הכנסת, ברבים, אז הוא הדין גם לגבי זה. זו הסברה הנוספת שהוא מיישב. התשבט אומר עוד תירוץ, מביא דברי רבנו ניסים גאון. מתי אין קידוש אלא במקום סעודה ולא יצא ידי חובת הקידוש, זהו כשהאדם הזה לא אכל בכלל. אבל אם אני מקדש פה על דעת לאכול במקום אחר, זה בסדר. כיוון שהיה במחשבתי, חשבתי מראש ורציתי לקדש במקום, לאכול במקום השני, אז הקידוש הזה תופס. כך דעת רבנו ניסים גאון, אומר התשבט, אלה שנהגו, סמכו על הסברה הזו. הרי כולם הולכים לבית וכולם אחר כך עושים בבית קידוש. ממילא, כאן בבית הכנסת, יש קידוש על דעת לעשות סעודה בבית, אז יש קידוש, יש גם סעודה. זה היישום הנוסף שמיישבים את המנהג האמור. הגמרא אומרת בתענית כ"ד על רבי אלפה, שהיה מנוחלי העולם הבא. שאלו אותו, מה מעשיך? במה הוא זכה לדבר הזה? ענה להם, אני גר בכפר שהאנשים עניים מרודים. אין להם יין לא בשביל קידוש ולא להבדלה. אני מביא יין לבית הכנסת ואני מוציא את הציבור ידי חובת קידוש. אתה רואה שרבי אלפה זכה בזכות הרבים הזו, זכה לחיי העולם הבא. אומר המגן אברהם, אם נאמר שאין קידוש אלא במקום סעודה והקידוש הזה אפס, זה ברכה לבטלה, אז תגיד, האדם הזה לא מזכה את הרבים, חלילה מחטיא את הרבים, הוא עושה ברכות לבטלה. עניים, בסדר, אבל וכי מותר בשביל אנשים עניים לברך ברכות לבטלה? אלא ודאי שמדאורייתא יוצאים גם בלי סעודה. או, כמו שאמרנו בשם רבנו ניסים גאון, מקדש פה על דעת לאכול בבית, סוף סוף יהיה סעודה. תהיה סעודה לבסוף. פה, שם, העיקר שיהיה. ולכן, פשט הגמרא משמע, שגם אם לא יהיה ממש בבית הכנסת סעודה, בכל מקרה, הקידוש תופס. כך גם כותב המשכנות יעקב, תעלומות לב. הרבה מאחרונים דנו בראייה הזו ורצו להתבסס על הראייה הזו כדי להתיר, להמשיך את המנהג שיהיו רשאים לעשות את הקידוש בבית הכנסת. טעם האחרון, האדם הזה המקדש שותה רביעית יין, ולפי דעת הגאונים, סעודה לא צריך שיהיה ממש לחם. רביעית יין זה משבעת המינים, יש לך ברכה אחרונה על הגפן. אז החזם שותה בבת אחת רביעית. אז הקידוש הזה היה גם קידוש וגם סעודה ביחד. אלה הם חמשת הטעמים שרוצים ליישב את המנהג. אבל מרן לא נחה דעתו בזה. למרות כל התירוצים היפים, יש לנו עדיין חשש ברכה לבטלה. לכן מרן אומר, למה לך להסתבך? יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת. מעיד מרן שכן הוא מנהג ארץ ישראל, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. אבל אם יבוא איזה אדם במקום שהאנשים שם, הקהל שם, עמי הארצות, פה לא מצוי, פה ברוך השם, כולנו יודעים לקרוא ולכתוב, כולם יודעים לעשות קידוש, מי לא יודע לקדש פה? אבל אם תלך לחוץ לארץ, לא עלינו, יש 13 מיליון יהודים בגולה, ברובם לא יודעים לקדש. כך המציאות. הם באים לבית הכנסת, תראה, מסכנים לא יודעים להתפלל טוב. חלק יודעים לפחות בצרפתית או באנגלית, חלק גם זה לא. מסכנים. תשאל את האנשים, תעשה סקר ותבדוק. כמה מהם מקדשים, מאלה שבאים לבית הכנסת? תראה שרוב רובם של הזקנים שם לא מקדשים בכלל. אם יבוא וישאל אותנו שם החכם שלהם, אנחנו נגיד לו מעיקר הדין מותר. כך מספר תעלומות לב, שכך הוא עשה באלכסנדריה של מצרים. אמנם, המנהג במצרים היה כמו בארץ. כך אומר הגאון רבי אהרון בן שמעון, הוא מעיד שגם במצרים נהגו כמרם, שלא לקדש בבית הכנסת. אפילו אחי בא הגאון בעל תעלומות לב, הגאון רבי מאיר חזן, בא והנהיג בקהילה שלו לעשות קידוש בבית הכנסת. מדוע ולמה? הוא ראה את המציאות, ראה שרוב האנשים רובם אינם עושים קידוש בביתם, ורצה לזכות אותם לפחות במצווה דאורייתא, לכן הנהיג לקדש בבית הכנסת. האמת הוא שיש עצה פשוטה מאוד, תגיד לחכם הזה, תקנה מערב שבת שתי חלות קטנות, שתי לחמניות, תביא את זה איתך שם לבית הכנסת. אתה עושה קידוש, מיד אחרי זה תעשה נטילה, תאכל כזית, מה יש? כזית זה פחות מחצי לחמנייה, פחות מחצי פיתה. כל כך קשה לאכול כזית. בליל שבת כולנו רעבים, לא אוכלים טוב ביום שישי, ממילא בקלות רבה האדם הזה יאכל כזית, יברך אחרי זה ברכת המזון, זה הדבר הפשוט ביותר. נתיר לו לשתות את היין, שיעשה הכל כדת וכדין, יש לו גם סעודה. או נאמר, הוא לא יכול, קשה לו. ימצא מישהו אחר, זה בעיה. ימצא איזה נער שיתנדב לאכול את הפיטה. חסר אנשים שיסכימו להתנדב לאכול פיטה? זה לא בעיה, מה יש? 5 דקות אוכל כזית, אומר ברכת המזון והולך הביתה. לכן מן הראוי שיעשו בדרך הזו. אם לא, אם אף אחד לא מוכן להתנדב לאכול כזית לחם, לא פיטה ולא לחמנייה ולא חלה. אף אחד לא מוכן לזה. אם כן, מה יעשו? מרן אומר שהעצה היא כך, אלא מתאימו לקטן. מביאים ילד שהגיע לחינוך, למעלה מגיל 6-7, תביא אותו, תאמר לו מראש לפני הקידוש, אני מכוון בברכות עליך, ברכת הגפן, כל הברכה, הכל בשבילך גם, תשים לב, תכוון, הוא עונה אמן, מיד אחרי שגמרתי מקדש שבת, הילד הזה שותה רביעית או כמלוא לגמר, ובזה אנחנו פותרים את הבעיה. איזה בעיה? אם נאמר שלא יצאתי בזה ידי חובת קידוש, אסור לי לשתות מהיין. איך אני אשתה? לכן מה אנחנו עושים? נותנים לילד הקטן. השאלה היא, מה אתה בא ונותן לילד הקטן? חלילה, הילד הקטן הזה הוא ילד גוי? מה אתה הולך ומכשיל אותו בשתיית יין? אם לך אסור, אז גם לילד הקטן, גם כן יהיה הדבר אסור. תראה, מרן כתב לקמן בסימן שיל מם ג' סעיף א', להאכילו בידיים אסור אפילו דברים שאסורים מדרבנם, וגם אסור להרגילו בחילולי שבת ומועד אפילו בדברים שהם אסורים משום שבות, כי איך אנחנו מתירים לתת לו לשתות מהיין? האמת הוא שיש מחלוקת בזה בין הרשב"א והר"ן והרמב"ן, ומרן שם נקט להחמיר, שלא רק אסור לתת לילד קטן איסורי דאורייתא, אלא אסור גם לתת לילד קטן דברים שאסורים מדרבנן. גם זה אסור לגמרי מכל וכל. אבל מרן מצרף את כל הדעות כדי להתיר פה. מוסיף מרן ואומר, גם מה שאסרנו שם, גם מי שאוסר לתת לילד קטן איסורי דרבנן, זהו שיש לך כאן בשר עוף בחלב. אסור מדרבנן, אבל הדבר עצמו אסור. זה חפץ שאסור באכילה. פה היין שאני נותן לו, היין הזה הוא חלילה טרף, הוא יין נפך? לא, יין כשר. יש לנו כמה דקות, הזמן הוא הגורם את האיסור עד שיעשה קידוש ויקיים את המצווה. אבל לא היין, היין מצד עצמו מותר. זאת ועוד. זה לא דבר שיש בו איסור לב, שתלמד מהפסוק לא תאכלום, לא תאכילום, כמו שאסור להאכיל אותו נבלה גם זה. אלא כאן כל האיסור הזה נובע מחמת מה? יש לך מצווה לקדש. כדי שיזכור את המצווה לקדש ולא ישכח, אמרו לחכמים, אל תאכל ואל תשתה לפני הקידוש. כל האיסור נובע מהעשה. אם כל האיסור נובע מהעשה, בזה אין איסור לתת לילד. ועוד, יש מחלוקת ויש מי שמתיר לקטן. אפילו אם ההלכה לא כן, יש מחלוקת בראשונים, ואמרנו הרבה ראשונים, למעלה מ-20 ראשונים, שמתירים לעשות את הקידוש, ואפילו אדם גדול מותר לו לשתות מהיין. אפילו אם תאמר ההלכה לא כן, בארץ נהגו שלא לקדש, סומכים על זה לפחות להתיר לילד קטן. ועל פי זה גם, מרן בשולחן ערוך גם כן, סיכם את ההלכה למעשה, שבאמת רשאי להתאימו לקטן. וכך ההלכה, לגבי מקום ש... האדם שמקדש אומר, אני לא יכול לאכול להם. אין אף אחד שמוכן להתנדב לאכול להם. אז הנה חנמי, יעשו את העצה השנייה, ייתן את זה לילד קטן. יש מחלוקת בראשונים, האם אין קידוש אלא במקום סעודה, צריך להיות דווקא סעודה בלחם, או 5 מיני דגן עוגה גם מספיק, או אפילו 7 תמינים או רביעית יין גם מספיק. הגאונים אומרים אפילו 7 תמינים או רביעית יין מספיק. אבל יש חולקים. לכן לא אמרתי עצה, לא 7 תמינים ולא עוגה. כי על כולם יש מחלוקת. יש לך כאן הברכה השנייה, ברכת מקדש השבת, היא הברכה שהיא בסכנה, אולי היא ברכה לבטלה. אם העוגות האלה אפס, לא שווים, בהם אתה לא מקיים מצוות קידוש מקום סעודה, אז בברכה שאמרת מקדש השבת היא ברכה לבטלה. לכן לא אמרתי עצה תביא עוגות. אמרתי עצה תביא פיתה. הפיתה היא המוציא לחם מן הארץ. זה הליבד כול העלמה. או לחמנייה. וכן זה הדרך. לכן זה הדבר הטוב יותר אם אפשר. אם אי אפשר, אז אם האדם הזה לא יצא ידי חובת קידוש, אז אסור לאכול לפני הקידוש, ומה שהוא אוכל עוגות, זה כאילו הוא אוכל עוגות לפני הקידוש. לכן אני לא מחפש עצות שיש בהן מחלוקת, אלא יותר קל לומר, תן את היין הזה לילד קטן שישתה. הנפקא מינה למעשה שיש לנו גם בירושלים, לא רק בגולה, באותם המקומות, שרבים עמי ארצות, הרבה פעמים יש איזה אדם שאומר, יש לי אמא או סבתא זקנה, ובעלה עליו השלום נפטר מזמן, אני הולך כל ליל שבת, אני עושה לה קידוש. אני יכול לקדש לה או לא? אתה אומר לו, בטח, ודאי, מצווה, אתה מזכה אותה. הוא שואל אותך, אבל אני לא יכול לשתות מהיין, כי אני עושה קידוש אצלי בבית. אני לא סועד אצל הסבתא, אני סועד אצלי בבית. אז אני לא יוצא בזה ידי חובת קידוש, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, ושם אין בעתי לאכול. אז מה יהיה? תגיד לו, אין שום בעיה. תאמר לה לסבתא, סבתא, את שותה את היין. תיקח מיץ ענבים תירוש, אתה מברך את הכל לעונה, אמן, מיד היא לוקחת ושותה, אין שום בעיה, זה מצוין, כי מה היא את מצוות הקידוש, ואתה מדין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה, קבן מקיים את המצווה, אומר לה, לא לעצמך, אתה לא יצא בזה, אלא אתה מזכה אותה. זה טוב מאוד, מצוין. לפעמים יש לה אולי מחלת סוכר, אולי לא יכולה לשתות מיץ ענבים תירוש, אז תביא לה יין ביתי, יין הוק, אני יודע, יין שהיא תהיה מסוגלת לשתות. אבל לפעמים, עוד מעלתה, הסבתא הזו כבר עברה את המאה, בלי העין הרע, אולי בלי הלילות כבר. והאישה הזו, קשה לה לשתות יין, היא אומרת, יש לה גם לחץ דם וגם סוכר, לא יכולה, לא מיץ ענבים, לא תירוש, היא לא מסוגלת לשתות. מה יהיה? אין שום בעיה. תביא את הנכד, תביא את הילד שלך, יש לך ילד בן 10? תגיד לו, בוא, אנחנו הולכים לסבתא. והוא יהיה המוציא את הסבתא ידי חובה, הוא יהיה המוציא והמביא. תגיד לו, תכוון על הקידוש, ואם הילד הזה מסוגל לקחת כוס מיץ ענבים תירוש, לשתות רביעית בבת אחת. זהו, זה המידה של רביעית. גם ילד בגיל 7-8 מסוגל לשתות. אם הוא צמא, מה יש בזה? מיץ ענבים תירוש זה טעים מאוד. ואז, אם הוא שתה רביעית, אז לפי דעת הגאונים, זה נקרא קידוש במקום סעודה. לגבי ילד קטן פחות מגיל בר מצווה, אמרנו, יש מחלוקת, יש מי שמתיר לגדול, אפילו אם ההלכה לא כן, סומכים על זה בילד קטן. הילד הזה נקרא גם קידוש וגם סעודה. אחר כך הסבתא נותנת לו ממתקים וכו', אז מה, הוא ישמור את זה בכיס עד שיגיע הביתה ויצטרך לחלק את השלל עם כל האחים שלו? הוא רוצה כבר כעת לאכול, להתחיל לאכול כעת. תגיד לו, לא, אתה עדיין לא אכלת, אין קידוש אלא במקום סעודה. תחכה עד שתשמע בבית את הקידוש, תעשה שם סעודה ושם תאכל ממתקים. אל תחמיר עליו הרבה בשביל ילד קטן. בשבילו זה נקרא גם קידוש וגם סעודה. כיוון שהוא שתה רביעית מהתירוש, תדגיש לו, אם תשתה רביעית מהתירוש הזה, יהיה מותר לך לאכול גם מהממתקים שתיתן לך הסבתא. אז הילד הזה יבוא ויהנה, ישתה גם מהיין, יזכה את הסבתא שלו, וגם יקבל את הממתקים, הכל מותר לו לאכול. ולא צריך לחלק את זה אחר כך עם האחים שלו. אחי, הילד הקטן מוציא אותה ידי חובה? לא. אלא שומע כעונה. ומברך את הברכות, זה אדם גדול, אדם שהוא למעלה מגיל בר מצווה. אז ממילא, היא יוצאת ידי חובה מהגדול במילים מקדש השבת. רק טעימה של היין. יש דין מדרבנן שחייבים לשתות את היין, את הדבר דרבנן נתת לילד הקטן, זה לא נורא. אבל היא לא יצאה ידי חובה מהילד הקטן. אלא מי שהוציא ידי חובה את הסבתא זה היה האדם הגדול, הבן הוא שהוציא אותה ידי חובה ולא הנכד הקטן. אלא הנכד הוא רק פתר לנו את הבעיה של שתיית היין. הכלל הזה שייך גם לגבי יום שבת בבוקר. יש הרבה אנשים שחוזרים מהבית, מבית הכנסת, בדרכם לבית, אז הוא עובר דרך האמא שלו, אומר לה שבת שלום ואחר כך ממשיך בדרכו. והאימא הזו יודעת, עוד מעט יבוא הבן שלה, הנכדים, הנכדים יבוא ולא תיתן להם משהו, מוכרחים, לא יראו פני רקם. סוכריות, מסטיק, שוקולד, משהו. אז הילד הזה מקבל מהסבתא, נו, רוצה לאכול. יוכל או לא יוכל, אם לא עשו שם קידוש, וזה בליל שבת, לא יוכל. תגיד לו, עדיין לא אמרנו קידוש, איך תאכל מהשוקולד הזה? אבל לגבי יום שבת, תן לו שיוכל, מעלש. כתבו האחרונים, המשנה ברורה ועוד, שכאן לגבי יום שבת יש מחלוקת. בין הרמב״ם לבין הראב"ד. בליל שבת הקידוש הוא דאורייתא, שמא ישכח קידוש דאורייתא, לכן אסור לאכול לפני הקידוש. אבל ביום שבת בבוקר יש לך רק ברכה אחת, הגפן. אין לך מקדש השבת, והקידוש שם על יבד כול עלמא הוא דרבנן. לכן לפי דעת הראב"ד מותר לאכול או לשתות לפני הקידוש. הרמב״ם מחמיר, מרן פסק להחמיר כדעת הרמב״ם. כך כתב מרן לקמן בסימן רשפטת. אבל שוב גם בזה. הראב"ד מתיר, תגיד, יש מחלוקת ויש מי שמתיר לגדול. אפילו אם ההלכה לא כן, סומכים על זה לפחות לגבי ילד קטן. לכן אם הילד הזה רוצה לאכול את השוקולד, אל תענה אותו עד שיגיע הביתה, אולי השוקולד ימאס בידו כבר. תמיס לו את הלב והשוקולד ביחד. תן לו שיוכל, לילד קטן, אל תתווכח איתו. זה מצוי הרבה שיש לנו חתן או אבי הבן, וזורקים סוכריות. אז יש ילדים מסודרים מאוד. הם מביאים איתם שקית ניילון, אוספים את הכל, ואת הכל מביאים הביתה. אפילו אחד לא חסר, הוא לא אכל כלום, רק אחרי הקידוש הוא אכל. טוב, ילד כזה יניע לו. אבל יש ילדים שאין להם סבלנות, ומיד, אחרי שזרקו את הסוכריה, הוא פותח את זה שהכל נהיה בדברו ואוכל. תגיד לו, קידוש? אין בעיה. אמרנו שיש הראב"ד, לילד אפשר לסמוך בקלי קלות על דעת הראב"ד גם לכתחילה, ולכן אל תוכיח אותו, אל תעיר הערות מיותרות לילד הזה. מי שמעיר לילד הוא מסכן עם הארץ, לא יודע הלכות, לכן הוא מקשה על הילד הקטן. הילד הקטן עשה כדת וכהלכה. אם זה אחרי בר מצווה, נו, צריך להחמיר עליו חומרה. אבל פה, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה מהחיים שלו? ילד קטן שיוכל את הסוכריות האלה, רק שיברך שהכל, אין שום איסור מעיקר הדין. בכלל זה אנחנו משתמשים בעוד עשרות דוגמאות, הרבה מקומות מתחילת אורח חיים, עד סוף יורה דעה, בעשרות דברים הבאנו את המשל והדוגמה הזו של מרן, ויתרנו הרבה דברים. אבל צריך לדעת שהכלל הזה, איך אומרים בעברית, בערבון מוגבל, הכלל הזה לא שייך בכל התורה כולה, בכל הדברים. צריך להיזהר ולבחון כל דבר לגופו של דבר. יש דברים שהכלל הזה תופס מאוד ויש שלא. כגון, אם יהיה לך מחלוקת בפוסקים, אם מותר לאכול בשר כשר, או שהבשר הכשר שלנו הוא טרף. מחלוקת מרן והרמה. אני לא אתן לבן שלי בשר כשר. תגיד למה, יש מי שמתיר אפילו לגדול. אבל כאן המחלוקת היא בדאורייתא. לפי דעת מרן, הבשר הכשר הזה הוא בשר טרף. כך כתב מרן מסימן למתת סעיף י' ביורה דעה. בדברים שהם דאורייתא זה פחד. אל תעשה את עוד הדברים האלה, חס ושלום. אל תיתן לו לאכול בשר כשר, אלא רק בשר חלק, בשר גלעד גם כן טוב, אבל בשר כשר אפילו לילד קטן אני לא אתן. וכן כיוצא בזה, בכל מקום שיש מחלוקת בדבר שאולי אסור מדאורייתא, לא סומכים להתיר אפילו לילד קטן. אם מרן פסק להחמיר, אם אסור, אסור גם לך וגם לילד. פה הדוגמה כולה, הבעיה היא שתיית היין שאסור מדרבנן לשתות לפני הקידוש, והיין עצמו הוא קשר למאדרין, רק הזמן הוא הגורם, וזה עשה ולא לאו. לכן התארנו, לכן הקלנו. שמה בדבר שהוא דאורייתא, אין מקום להתיר כלל ועיקר. נמצא. קודם כל ההסתייגות הראשונה, שרק בדרבנן ולא בדאורייתא. זאת ועוד, בספר ויקרא אברהם, היה אחד מגדולי רבני לוב, טריפולי. הוא אומר כלל, כל מקום שהראש אומר כמה טעמים, אל תחשוב שהטעם הזה הוא על ההלכה. יכול להיות שהוא רצה לחזק עוד סניף, להסביר פה את הטעם, למה מותר או למה אסור. יכול להיות אבל שבצירוף כל הטעמים הראש התיר. אבל טעם אחד בלבד מהם אי אפשר לסמוך עליו להתיר. דרכו של הראש לחזק את הפסקים שלו מכמה טעמים. אבל מי אומר לך שהטעם הזה לבד, אחד מהשלושה יכול להתיר? פה יש לך כמה טעמים. מרן נימק, אולי איסור דרבנן מותר למספד בידיים. אולי רק בדבר שיש בו סרח לאב ולא עשה, פה זה עשה. והיין מצד עצמו הוא מותר, רק הזמן הגורם. ואחר כך מרן נוסיף את הכלל, יש מחלוקת ויש מי שמתיר לגדול, סומכים על זה לילד. אז מרן צירף את כל הדברים ביחד, אבל אם לא יהיה לך צירוף של כל הדברים ביחד, אולי גם מרן מתכוון, רומז לדברי הראש, כמו הכלל בהראש, אולי גם במרן זה כך. זה הבעיה המרכזית שיש. ולכן, רק אם יהיה לך עוד סניפים, עוד צירופים אחרים, כשיהיה לך ספק ספקה בדרבנן להתיר, בילד קטן אפשר לסמוך להקל בשופי. כמו שדיברנו לפני שנה לגבי ערב פסח. מחלוקת בראשונים, עד מתי מותר לאכול חמץ? האם את הארבע שעות אנחנו מונים מעמוד השחר או מהנץ? ויש פער של 20 דקות ויותר בין שתי הדעות. לנו לעצמנו אנחנו מחמירים, כדברי תרומת הדשן, מגן אברהם, הגאון מזבח אדמה ורוב האחרונים. אבל אם הילד הזה קם קצת מאוחר והוא עדיין פחות מגיל בר מצווה, אפשר לסמוך להקל, תרשה לו לאכול, כמו שכתוב בכל הלוחות, כמו שכתוב בלוח המודעות, הרבנות מפרסמת, זה הזמן טוב בשביל הילדים. אנחנו לא סומכים על זה, אנחנו מחמירים. בשביל הילדים, מעלש. למה? שם יש לך ספק ספקה בדי רבנן, אולי מונים את זה מענית החמה. אולי זה לא שעות זמניות, כמו שאמר תרומת הדשן והרמה שם בשם יש אומרים. יש לך אם כן ספק ספקה בדי רבנן, כי איסור חמץ מדאורייתא רק אחרי חצות. לפני הצהריים, כל הספק ספקה הזה הוא בדי רבנן. לכן לילד קטן, שמחנו להקל גם לכתחילה. וכן כיוצא בזה, בכל אחת מהדוגמאות שיהיו לנו מחלוקות בדבר דה רבנן, והדבר עצמו הוא דבר היתר, לא יצא לחשוש. כך גם לגבי הבעיה הכאובה שיש היום בהרבה מהאולמות והבתי מלון. לפעמים הבשר ממש חלק, העוף קשר למהדרין, אבל מי מבשל? הגוי. שואל אותו, מה זה בשביל הגויים? אז אומר לך, המשגיח בבוקר הדליק לי את האש, וכל הזמן האש דלוקה. שמחלוקת בין מרן להרמה ביורה דעה בסימן קופת ג', אנחנו מחמירים. אנחנו אומרים, אסור לאכול אוכל כזה. ולכן, אנחנו נזהרים לא לאכול. ברוב ככל האולמות בארץ, לצערנו, המצב גרוע מאוד, ברוב המקומות יש גוי. אפילו אם יהיה בשר למהדרין, אם יכשר הבדת, עדיין הבדת סומכים על הרמה, ולכן לנו אסור לאכול. אני עובר לסימן רש עין, נוהגים לומר פרק במה מדליקין, והספרדים אומרים אותו קודם תפילת ערבית, והוא הנכון. המנהג הוא שאומרים את במה מדליקין בין קבלת שבת לערבית. מדוע ולמה הנהיגו לומר את זה? טעם הראשון שכתבו הגאונים ואורחות חיים, רבותינו תקנו ברכת מעין שבע משום חשש שהמאחרים יחזרו מאוחר לבדם ויבואו לידי נזק. פעם היה ברכת מעין שבע הייתה מספיקה, אבל שלב ב' כבר המאחרים יודעים שיש מעין שבע, החלו לאחר יותר, וגם מעין שבע לא הספיקה להם. לכן היו צריכים להוסיף בגלל המאחרים האלה לומר במה מדליקין. בינתיים החזן מעריך בפרק הזה, מנגן אותו יפה, לוקח 5 דקות, עד שאלה המאחרים יגמרו וישובו יחד עם כולם. טעם שני, יש כאן כמה דברים שיש בהם תועלת להלכה ולמעשה. שאדם ידע במה מותר להדליק ובמה אסור להדליק. וגם אם הדליק, אסור להנות מזה. בסוף הפרק יש 3 דברים, צריך אדם נאמר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. יסרטן, ערבתן, הדליקו את הנר. אם הוא קורא את זה, אז הוא יעשה, יוצא מן הכוח אל הפועל. אם הוא לא קורא את זה, הוא לא יודע בכלל מהמשנה הזו, בוודאי שלא יעשה כן. ולכן הנהיגו לומר את במה מדליקין. הנפקא מינה בין הטעמים, אם צריך לומר את זה לפני ערבית או אחרי. מרן מעיד שהמנהג שלנו, מנהג הספרדים, לומר את זה לפני ערבית. אם תאמר לו שיגיד את זה אחרי ערבית, כבר נעשה לילה. אז מה נפקא מינה שהוא אומר, יסרטן, ערבתן, הדליקו את הנר, כבר החשיך. אלא, אם הוא אומר את זה מוקדם, בפרט בזמנם היו מתחילים מנחה מוקדם, ב5:15, אז הוא אומר, יסרטן, ערבתן, ב5:15. אם עדיין לא הדליק את הנר, שכח להדליק, יש לו זמן עדיין לרוץ והדליק, עדיין יכול להיזכר ולבצע, להוציא מן הכוח לפועל, לעשות את הכל להלכה ולמעשה. וכן כל כך יוצא בזה. ולכן אנחנו משתדלים לומר את זה מיד אחרי קבלת שבת. לא כדאי להקדים את זה לפני זה, כדי למהר את קבלת שבת, לקיים מצוות תוספת מחורה לקודש. זה הדבר הראשון במעלה. מיד אחרי זה, אחרי שגמרו את מזמור שיר ליום השבת, מיד אחרי זה ימשיך את במה מדליקין. המנהג שלא אומרים במה מדליקין בערב שבת חנוכה. הסיבה היא לרמוז. יש הלכה שגם אותם הפתילות והשמנים שאסור להדליק בהם בערב שבת, בערב חנוכה, לנר חנוכה מותר. לרמוז את ההלכה הזו, לכן קבעו לנו חכמנו את האמירה של ביום הדיקים בשבת את רגילות, אבל לא באותה השבת. באותה השבת לרמוס את ההלכה הזו לא אומרים. ליל יום טוב גם כן מותר להדליק באותם פתילות והשמנים. מה אתה אומר? שמייתה, הרי מותר להטות בליל יום טוב. ולכן משום זה לרמוס את ההלכה הזו גם בשבת שחל בו יום טוב או בחול המועד גם כן לא אומרים ביום הדיקים. הבעיה האחרונה שנשארה זה לגבי בית האבל. אם אומרים פרק במי מדליקים בבית האבל או שלא אומרים. יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים. קודם כל מהחשש שאין אומרים שמועה והגדה בבית האבל, אין מקום לחשוש. כי כל מה שאנו באנו לשם לבית האבל, באנו כדי להתפלל לעילוי נשמתו של הנפטר. זה בוודאי שאין לך ספקות. אתה לא נכנס בחשש לרג לרש חרף עושהו. כמו שנאמר שם בתוספות, במסכת דבא קמא ט"ז, הושיבו ישיבה על קברו של חזקיה מלך יהודה. שואלים התוספות, הרי אסור ללמוד ליד קבר של מת. מי שקורא שם, לומד שם, עובר משום שנאמר, לועג לרש חרף עשהו. אם כן, איך הושיבו ישיבה על קברו? אחד התירוצים, כאן היה לעילוי נשמתו. תירוץ אחר, רחוק מ-400. כל מקום, פה, באנו לכאן לבית האבל בליל שבת, כדי לזכות את נשמתו של המנוח שנמצאת שם, ואומרים את כל הדברים האלה לעילוי נשמתו. לכן מצד זה היה צריך להתיר, אבל מצד סיבה אחרת אנחנו נזהרים לא לומר. אם הנפטרת הזו היא אישה אחרי לידה, הרי המשנה מסיימת שם ואומרת שלושה דברים, נשים מתות בשעב לידתן, על שאינן זהירות בנידה, בחלה ובהדלקת הנר. אתה כאילו מוציא עליה לעז בשם רע, למה היא מתה? הייתה מזלזלת חלילה בדבר הזה, או הדלקה או דבר אחר. כדי שלא יראה שאתה מוציא שם רע, לכן נהגו שלא למה. ולא רק אם הנפטרת אישה אחרי לידה, אלא בכל מקרה הנהיגו שלא לומר, ולכן שב ואל תעשה עדיף. אבל אם החזן טעה ואמר, נו, זה לא נורא. אין עדיין גיהנם למי שאומר במי מדליקים. טעה ואמר, אמר. יש כאלה אנשים שכל חוכמתה מתחילה מתי אומרים במי מדליקים ומתי לא. ואם החזן הזה יאמר, אוי לא ואוי לנפשו. מיד ידפוק ויצעק עליו, אמר, אתה לא יודע שלא אומרים עכשיו במי מדליקים. הוא יבזה אותו וימטיר עליו בזיונות ובושות. ואם אמר, אז מה יש, מה קרה? אנחנו אומרים, מסבירים, מיישבים את המנהג, מדוע לא צריך לומר. אבל אם אמר, זה לא נורא, יש לו על מי לסמוך. אני קורא סימן רש עין א', כשיבוא לביתו, ימהר לאכול מיד. נשים חייבות בקידוש, אף על פי שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה. משום דיתקש זכור לשמור, והנה נשה, הועיל ואיתנו בשמירה, איתנו בזכירה. ומוציאות את האנשים, הועיל וחייבות מן התורה כמותם. בעשרת הדיברות נאמר, זכור את יום השבת לקדשו. שם אנחנו קוראים את הציווי, את המצווה מן התורה, מצוות עשה דאורייתא, לקדש בכל שבת. ומרן בסימנים הללו, מסימן רש סמכת עד רש עין דלת, מרן עוסק במצווה זו, בפרטיה, בהלכותיה, מרן מפרט לנו להלכה ולמעשה. המצווה מן התורה, לקדש בכל שבת, כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו. צריך להזכיר את עניין השבת מההתחלה ועד הסוף. הגמרא בברכות ל"ג אומרת שאנשי כנסת הגדולה הם שתקנו לנו את הקידוש. אמנם המצווה מן התורה, אבל מן התורה אתה יכול גם בתפילה לצאת ידי חובה, אתה יכול גם בצורה אחרת. הנוסח המדויק מההתחלה אשר קדישנו במצוותיו ורצה בנו עד ברוך אתה השם מקדש השבת, הנוסח הזה הוא על ידי תקנת אנשי כנסת הגדולה, וכל עם ישראל ברוך השם עושים את הקידוש מדי שבת בשבתו. מהתורה, אם אמרתי בפה את הכל, יצאתי ידי חובה. אפילו אם היה בלי יין ובלי לחם. אבל מדרבנן יש חובה לקדש דווקא על יין. ורבותינו הסמיכו את זה על הפסוקים, כאן נאמר זכור את יום השבת לקדשו, ושם נאמר נזכיר דודך מיין בשיר השירים, או זכרו כי אין לבנון. הגזרה שווה הזו, זכור נזכירה, באה לרמז שצריך להיות מצוות קידוש על יין. מדוע ולמה, מה הסברה בדבר? התורה רוצה שתזכור, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים וכו'. ואת כל העניין הזה של זכור את יום השבת, צריך האדם לזכור טוב. חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם, שעל ידי שתיית כוס יין, האדם מתעורר טוב וזוכר טוב. אדם שהוא חצי רדום, תגיד לו תזכור. גם אם הוא רוצה לזכור, אולי יכול לזכור טוב. אבל אתה נותן לו לשתות כוס יין, היין מתסיס את האדם, מעורר בו את הזיכרון טוב, ואז אם הוא ירצה לזכור, אז יהיה לו אפשרות טכנית לבוא ולזכור. ולכן חכמנו ציוו שכל אדם חייב לקדש על היין, אין לו יין חייב לקדש על הפת, העיקר שלא יאמר סתם כך את הקידוש באוויר, אלא חייב לומר את זה על דבר מסוים. לפי דעת ראשי במסכת נזיר בדף ד', מצוות קידוש על היין היא מצווה מן התורה, וזה לא אסמכתה בעלמא הגזרה שווה הזו שאמרנו, אלא הפסוקים האלה הם דרשה גמורה, כך דעת הרעבן גם. אבל דעת רוב ככל הפוסקים אינה כן, אלא דעת מהר"ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, הרבה מהראשונים בפירוש אמרו שגם בלי יין ובלי לחם גם כן מהתורה אדם יוצא ידי חובה, כך דעת רבנו ישעיה הראשון, ספר החינוך ועוד, וכך המסקנה להלכה ולמעשה, שקידוש על היין אינו חובה מן התורה, אלא רק מדרבנן. לפי זה ממשיך ואומר רבנו ישעיה הראשון, אדם שאומר בתפילה, אתה קידשת את יום השביעי, וחתם בסוף, ברוך אתה השם, מקדש השבת. התפלל ערבית, יצא ידי חובת קידוש מהתורה. לא צריך מהתורה כוס יין. אלא מה? צריך להזכיר את עניין השבת. גם בתפילה הוא מזכיר יפה את כל עניין השבת. כך גם לגבי ברכת מעין שבע, גם שם אתה מזכיר את הכל. הסברה הזו ידועה מאוד, מפורסמת מאוד, אבל היא מיוחסת למגן אברהם. הוא כבר הקדים אותו בעניין זה רבנו ישעיה. אמנם יש חולקים, אבל הרבה מהפוסקים הלכו בשיטה זו. מהי נפקא מינה? מה זה חשוב? אם קידוש על היין מדרבנן או מדאורייתא? ראשי שם במסכת נזיר עוסק לגבי נזיר, אדם שאסור לו יין, אדם שרוצה לנדור בנזירות, מה יעשה עם הקידוש? זה הנפקא מינה האחת. נפקא מינה יותר לאדם שיש לו ספק. ספק אם קידש, ספק לא קידש. אם תאמר קידוש על היין מדאורייתא, חוזר לקדש. אבל אם תאמר כדעת רוב הפוסקים שקידוש על היין רק מדרבנן, אם יש לו ספק, אומרים בזה, ספק ברכות להקל. כך גם אם יש לו ספק בדין, יש מחלוקת אם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה וכיוצא בזה. בכל אחד מהדוגמאות האלה מעניינים הללו, האדם הזה יכול לומר, ספק דרבנן נקולה, בדיעבד יצא, אלא העצה כדי שלא יסתבך, אומרים לו שיעשה כך. ייקח עוד הפעם כוס יין, ויתחיל קודם את הברכה השנייה. לא יתחיל בברכת הגפן, אלא יאמר ברוך אתה, יערהר שם ואלוקנו בליבו, מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו ורצבנו, עד הסוף, יגיע לחתימה, ברוך אתה, יערהר שם שמיים, יחתום מקדש השבת, יברך הגפן וישתה. בזה יצא ידי חובה. כי אתו מדאורייתא צריך שיהיה שם שמיים, שם ואלוקנו. אם הוא אמר את התוכן, אז מעיקר הדין יש צד לומר שהאדם הזה כן יצא ידי חובה. ולכן אם יהיה לו ספקות, אז יעשה בדרך הזו. או אם יש לו שכן טוב, עדיין השכן עוד לא אמר קידוש. אז ילך אצל השכן כדי לשמוע שם, יצא שם ידי חובה. ואם השכנים שלו הם זריזים, כבר קידשו על היין, אם האדם הזה גר בירושלים, כאן בירושלים, עיר הקודש, זכינו, יושבים בתוכנו אדמו"רים גדולים, ידועי שם, והם עושים טיש בכל ליל שבת, בא האדמו"ר עושה קידוש בשעה 12 בלילה בליל שבת. אז יש לו עצה פשוטה, אשרי מי שבא לכאן ולחמו בידו, ייקח את הלחם איתו, ילך לשם, ויבקש מהרבא, רבא, אני יש לי ספק עם הקידוש, תכוון עליי להוציא אותי, האדמו"ר יקדש, ואחרי זה מיד יעשה נטילת ידיים, יאכל שם כזית לחם, שיהיה לו קידוש במקום סעודה, אולי גם יזכה לשמוע מדיברות קודשו של האדמו"ר, יזכה פעם להיות חסיד, שומרה נפשי כחסיד אני, ואז יקיים את המצווה, הלבד דכול עלמא. ואם זו אישה, אז היא צריכה לעלות לעזרת נשים, רק שהיא תודיע שבעלה ילך להודיע לאדמו"ר, שיכוון עליה. בדרך כלל האדמו"ר לא מכוון על אף אחד, הוא יודע שהם כבר אכלו. החסידים שלו באים אחרי ברכת המזון, הם כבר אכלו ושמעו. בדרך כלל הוא מברך רק לעצמו. כאן במקרה זה יוצא מן הכלל, אז יכוון גם על הגברת. הגמרא במסכת ברכות בדף למדיה, הגמרא אומרת אין אומרים שירה אלא על היין. ולכן הגמרא מביאה שמה שעל כל הדברים הללו, כוס ברכת המזון, קידוש, הבדלה, ברית, פדיון, כל הדברים האלה לכתחילה מביאים את הכוס. או שבע ברכות, אבל זה לא קשור לנושא הזה. שם אין מצוות עשה מן התורה לזכור איזה דבר מסוים, אלא שם הטעם הוא, אין אומרים שירה אלא על היין. כאן אצלנו מצד המצווה מדאורייתא זכור את יום השבת לקדשו. ולכן, ישתדל כל אדם להזדרז, לבוא מיד לבית ולקדש. יש אנשים, אחרי שגומרים את התפילה, הוא רואה אחד החברים שהרבה זמן לא דיבר איתו. אז אחרי התפילה, אומר לו שבת שלום, מתחילים לדבר על דה ועל הה. הם צריכים קודם כל להקיף את כל כדור הארץ, לדעת מה מתרחש בכל מקום ומקום בעולם, עד שיגמרו את כל הסקירה העולמית, רק אז הוא מגיע לבית. אז הוא יגיע בשעה 9-10, זה לא טוב. אלא, זכור את יום השבת, הגמרא אומרת, צריך לזכור את השבת גם בכניסתו, גם ביציאתו, את בא לרבות ביציאתו, את ההבדלה, כמו שכתבו בפסחים קוף ג', אז אם זה בכניסתו, פירוש הדבר, ממש בכניסת ליל השבת. היום בימים האלה צאת הכוכבים 7:35, גומר את התפילה, מיד אחרי זה ילך ויעשה את הקידוש כדת וכדין בצורה מושלמת, ולא כדאי לעכב את המצווה, אלא מן הראוי שיהיה זריז ונזכר, כמו שבכל מקום אנחנו יודעים, זרזים מקדימים למצוות. אין הבדל בזה, במצווה הזו, בין אנשים לבין נשים. גם הנשים חייבות במצוות עשה של קידוש. אמנם, המשנה בראש, במסכת קידושין כפתת אומרת, כל מצווה שהזמן גרמה נשים פטורות, למדנו את זה מתפילין, וקשה לכל התורה שלאמה, למען תהיה תורת השם בפיך. כמו תפילין, מצווה שהזמן גרמה נשים פטורות, כך גם בכל התורה, כל מצווה שהזמן גרמה נשים פטורות. אם כן, מדוע ולמה אנחנו אומרים שכאן במצוות זכור האישה חייבת? הרי גם לקידוש יש זמן. מתחיל בליל שבת ונגמר במוצאי שבת. איך אפשר לחייב אותן? הגמרא בברכות כף משיבה לנו. בעשרת הדיברות ביתרו נאמר, זכור את יום השבת הקדשו. בפרשת ואתחנן, כשמוזכר עשרת הדיברות, נאמר שמור. הכיצד? מה נאמר? זכור או שמור? הגמרא אומרת, נאמרו שניהם בבת אחת. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מה שאין הפה יכול לשמוע, אין הפה יכול לומר, אין האוזן יכולה לשמוע, שם קרה הדבר בדרך נס. והנס הזה בא ללמדנו שהנשים, כיוון שמצוות בשמירת יום השבת, חייבות גם בזכירה, שני הדברים מוקשו להדדה. אין ספק ששמירת השבת, אפילו אם היא זמן גרמה, גם הנשים חייבות. כמו שהגמרא אומרת שם בקידושין, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, משווה כתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה, ואין ספק שאנשים חייבות בכל האיסורים שבתורה, בין אם זה זמן גרמה או לא. אבל מצד ההיקש הזה, אנחנו מחייבים גם את הנשים במצוות העשה של קידוש, האישה חייבת כמוני, ממילא אישה יכולה להוציא איש, כי היא חייבת כמונו, ואין בה את הבעיה, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את החיים מדי חובה, אלא היא כאן מחויבת בדבר כמונו, גם אנשים יש עליהן מצוות עשה מן התורה. כן, זה יש גם היקש לגבי מצוות עשה של אכילת מצה בליל פסח. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. מי שישנו באיסור אכילת חמץ, והאנשים גם אסורות באכילת חמץ בכל שבעת ימי הפסח, ממלא מצוות במצוות אכילת מצה, כמו שהם מועדים גם פה, שני הדברים שווים, הנשים והגברים שווים לעניין זה, לעניין מצוות עשה של הקידוש. אדם שבא לקדש חייב לכתחילה לומר את הקידוש בפה, ולהשמיע גם לאוזניו. בדיעבד אם האדם הזה אמר את הקידוש אבל לא השמיע לאוזניו, בדיעבד מה יצא ידי חובתו. במה דברים אמורים? אם האדם הזה לפחות חתך ביטה בשפתיו, אמר בשפתיים את כל הקידוש מתחלה ועד הסוף. אבל אם האדם הזה גם לא אמר בשפתיים, אלא רק במחשבה, הרהר במחשבה בלבד, בזה גמרנו. האדם הזה הפסיד, לא יצא ידי חובת קידוש כלל, אלא מחייבים אותו לחזור שוב ולקדש פעם נוספת. אמנם, הפרי מגדים מסתפק בדבר הזה, האם מה שהגמרא דנה בברכות כף, רבינה, רבה, עם הרהור כדיבור דמה, האם שייך גם פה או לא? הרי ידוע שלרמב״ם והסמ"ג פוסקים להלכה שם הרהור כדיבור דמה. אם כן תאמר, הוא הדין גם פה. אבל אנחנו לא פוסקים בעניין זה כדברי הפרי מגדים, אלא אנחנו פוסקים כדברי תורת כהנים. בתורת כהנים כתוב שכאן צריך לבטא בשפתיים. מניין לנו? דרשו את זה מהפסוק. נאמר שמור את יום השבת לקדשו. וכאן נאמר זכור. זכור יכול בלב? כשהוא אומר שמור, הרי שמירת הלב אמורה. המה אני מקיים זכור בפה. כן, זה יש לנו גם לגבי זכירת עמלק. כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמורה. המה אני מקיים זכור בפה. אז אם זה צריך להיות בפה, כאן אפילו הליבד הרמב״ם והסמ"ג, גם כן לא יצא את החובה. לכן, אפילו בדיעבד אם האדם הזה אמר את כל הקידוש במחשבה בהרהור, ולא אמר בפיו, לא יצא וצריך לחזור ולקדש. הכלל בידינו תמיד שומע כעונה. הגמרא במסכת מגילה בדף יוטט, למדה מהפסוקים בעניין ברוך בן אריה, אחד היה קורא, אחד היה שומע, למרות שהוא רק שמע, הפסוק מכנה את כל זה בלשון אמירה. כל זה משום שהאדם הזה שומע טוב, יש כאן כוונה הדדית, שומע ומשמיע יחדיו מכוונים, ולכן אם האדם הזה שומע את הקידוש, כאילו הוא אומר בפה. לא שייך לטעון, הרי הוא רק שומע, והרהור לא כדיבור דמה. כאן זה לא הרהור, אלא כשהוא מכוון להוציא אותך ידי חובה, וגם אתה מתכוון לצאת ממנו ידי חובה, שומע ומשמיע יחדיו מכוונים, שומע כעונה, זה כאילו אתה אמרת מילה במילה, והליבד כול עלמה יוצא בזה ידי חובה. אין שום ספק שגם אמירה כזו היא טובה, מצוינת, אין שום חשש בדבר. זה טוב, באמת דברים אמורים, אם המקדש אומר כהוגן, מבטא טוב מהתחלה ועד הסוף. אבל אם המקדש הזה בולע חלק מהמילים והאותיות, משפחת הבלעי, ולכן אתה לא שומע טוב את הקידוש, אתה לא יוצא ידי חובה. אלא העצה היא, אני אומר את כל הקידוש בלחש מתחילה ועד הסוף. אם אני הולך עם אשתי, אני אומר גם לאשתי שגם היא תאמר. הרי גם אנשים חייבות כמו שאמרנו. לכן גם היא תאמר יחד איתנו מילה במילה כדי שתצא ידי חובה. אולי יכול לומר, אותו המשפט שאותו האדם יבלע, אם הוא יבלע איזה משפט, אני אחזור רק על אותו המשפט. זה לא טוב. חציו באמירה, חציו בשמיעה, זה לא טוב לכתחילה, כמו שאומר הגאון רבי יוסף חיים ברב פעלים. אמנם רבנו יונה אומר שגם חצי באמירה חצי בשמיעה זה בסדר. כך משמע גם רבי עקיבא איגר ועוד. אבל לכתחילה פוסק לנו הגאון רבי יוסף חיים שמן הראוי לכתחילה שיאמר את הכל. ולכן אם האדם הזה גם גמגמן, אז לא לסמוך עליו לצאת ממנו ידי חובה, אלא מה שאני אומר, אני יוצא ידי חובה. אבל אם יש לו גם ילדים וקשה שכולם יעשו את ההצגה הזו שמה, או שהוא ירגיש או שיהיה בעיה אחרת, הכי טוב לא ללכת לשם בליל שבת, יישאר בבית, תקדש עצמך בבית בצורה טובה, מושלמת, זו העצה היעוצה לכתחילה, אבל לפעמים בלית ברירה או בליל הסדר מוכרח ללכת לשם מפני דרכי שלום, אז ידריך את בני ביתו שיעשו את הדבר הזה, יגידו בלחש מתחלה ועד הסוף, כדי שלא יהיה שום בעיה. אדם שהולך לקדש בשביל אדם אחר, בוודאי שמוציא אותו את האדם השני ידי חובה. למה? אני ערב לכל יהודי ויהודי, כל ישראל ערבין זה לזה. ולכן, מן הראוי לכתחילה שהאדם הזה ילך לזכות אותו מדי שבת בשבתו. יש ערבות, אני אחראי לא רק על מה שאני יכול, אלא גם לזכות את האנשים האחרים במצווה. וכאן אין ספק ללכת לדאוג לאלמנה או לאיש הזה שאינו יודע לקדש, אז ילך מיד ויעשה לו את הקידוש כדת וכדין. אם אני בעצמי רוצה לצאת שם ידי חובה, אני חייב גם לאכול כזית לחם. אם אני בעצמי לא רוצה לצאת ידי חובה, אלא דעתי לקדש אחר כך בבית, הנה חנמה, אין בעיה, יכול לעשות לו קידוש, למרות שהוא בעצמו לא יוצא. היות ואני חייב במצוות קידוש, אפילו אם אני לא רוצה לצאת עתה, אבל אני בכלל החיוב ממלא, אני יכול להוציא אותו. כל מה שאמרה המשנה בראש שנה כפתית, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את אחרים ידי חובה, כל הכלל הזה נאמר אך ורק לגבי אדם שמעיקרה לא חייב, כמו חירש שוטה וקטן. אבל פה גברה בר חיובה, האדם הזה העקרונית הוא כן חייב. אלא מאי, האדם הזה החייב, הוא בעצמו לא רוצה לצאת עתה. אז מה בכך? או שכבר יצא, הוא כבר קידש ואכל בביתו, הוא בא לעשות פעם שנייה. הוא לא יצא בזה ידי חובה, הוא כבר יצא. אפילו אחיה, פעם פי שיצא מוציא, כיוון שגברה בר חיובה, לכן שייך לומר שיש כאן אפשרות להוציא אותו ידי חובה. אבל אם הוא לא יוצא כאן ידי חובה, ועדיין הוא בעצמו לא קידש, אסור לו לטעום, לשתות מהיין, אלא אני רק מקדש, אחרי ברכת מקדש שבת, הוא טועם מכוס היין. זו הדרך היחידה. הסיבה היא, אם אני בעצמי עדיין לא קידשתי, ואני לא יוצא בזה ידי חובה, הרי אסור לאכול או לשתות לפני הקידוש, כמו שנראה לכמן. אם כן, אם האדם הזה לא יוצא בזה ידי חובה, איך הוא יטעם? הוא טועם יין לפני הקידוש. ולכן העצה היה עוצר לומר לו מראש לאבא, אני יכול רק לקדש לך, אני לא יכול לשתות, לכן תכוון עליי בברכה גם בברכת הגפן, ומיד אחרי הקידוש, מיד אחרי זה האבא יטעם, יצא בזה ידי חובה. ואם האבא אומר, אני לא יכול לטעום, יש שם יין וקשה לו, גם לאבא וגם למקדש, אין אפשרות לטעום, יש עוד עצה, תיקח איתך את הילד, ילד שהוא פחות מגיל בר מצווה, הוא כן יכול לטעום שם. תאמר לו לילד שישתה רביעית, בזה הוא פותר את הבעיה לגמרי מכל וכל. כי מרן לכמן בסימן רשע עין ג' כותר, שלפי דעת הגאונים אם הוא שתה רביעית יין, זה נקרא קידוש במקום סעודה. לא צריך דווקא לחם. ויכולים לסמוך על זה לגבי ילד קטן, הכלל בידינו תמיד, כל מקום שיש מחלוקת ויש מי שמתיר לגדול, אפילו אם ההלכה לא כן, סמכים על זה לילד קטן. כמו שמרן אמר דוגמה כאין זו לגבי קידוש בבית הכנסת, כאן הקידוש אצל האבא יועיל הדבר. אם אין לך ילד פחות לבר מצווה, תחפש אחד מילדי השכנים. יש בירושלים ילדים, ברוך השם. תמצא איזה ילד שיתנדב לך לבוא ולשתות את כוס היין, וזה תפתור את הבעיה לגמרי מכל וכל. לא מצא ילד בשעת הדחק, הנה חלמה. בשעת הדחק אני מסכים שאפשר לסמוך על דברי הגאונים ומרן. אבל בלכתחילה אומרים לאדם הזה עצה כדי שלא יסתבך במחלוקת האמורה, אלא עדיף יותר לעשות כך. אדם שמברך בורא פרי הגפן בכל ימי השבוע חייב לשתות, אבל כאן ברכת הגפן היא ברכת המצוות ולא ברכת הנהנין, ולכן מרן נקמן בסימן רשע עין ג' אומר שאפילו אם הוא לא טועם זה לא נורא, אפילו בקידוש יום יש שם רק הגפן, אפילו שם יכול לך תחילה לברך ולא יטעם אלא השני טועם. אם אף אחד לא טועם אתה צונק, זה לא בסדר, אבל אם יש מישהו שטועם, אין בזה שום חשש. הכלל הוא, כמו שאמרנו, שומע כעונה, בתנאי שהמשמיע את הקידוש יהיה אדם גברה בר חיובה. ולכן, משום זה, אם האדם הזה המשמיע הוא בעצמו לא חייב, חירש, חירש אילם, או שוטה, או קטן, כל אחד מהם אינו חייב במצוות, ולכן לא יכולים להוציא אחרים ידי חובה. מן הראוי שישימו לב שילד קטן לא יקדש להוציא ידי חובה אחרים, אפילו אם בעלה הלך למילואים, לא נמצא בבית, או חלילה לא מרגיש טוב, לא יכול לקדש, לא יכול לומר, טוב, יש לנו ילד בן 13 שנים, ברוך השם, הוא בן חכם, ישמח אב, הוא יכול לקדש לנו, להוציא אותנו ידי חובה. אין אפשרות כזו, גם בשעת הדחק אסור להם לעשות כן. כי הילד אינו חייב במצוות. איך אם כן יוכל לבוא ולקדש להוציא אחרים ידי חובה? לפי דעת רש"י והרמב"ן, הילד לא חייב לא מהתורה ולא מדרבנן. אין עליו שום חיוב כלל ועיקר. אפילו לפי השיטות האחרות, שהילד חייב מדרבנן, אבל אני חייב ידי חובת קידוש מן התורה. ואצל הילד זה רק מדרבנן. איך דרבנן יוציא ידי חובה דאורייתא? ולכן לא קידוש ולא הבדלה ולא מצוות אחרות אי אפשר לתת לילד שיבוא ויעשה להוציא ידי חובה את המבוגרים, אלא אם המבוגרים רוצים לשמוע ולצאת ידי חובה, ישימו לב שהמשמיע יהיה גדול, זה התנאי היסודי כדי שכולם ישמעו ויצאו ממנו ידי חובה. אפילו אם נאמר, הגדול התפלל תפילת ערבית, והילד עדיין לא התפלל. אם נלך לפי דעת רבנו ישעיה והמגן אברהם, שבתפילה אדם יוצא ידי חובה, אם כן, מהתורה הוא כבר יצא ידי חובה בתפילה. הקידוש הוא רק מדרבנן, אם כן הילד מדרבנן והוא מדרבנן, יוציא אותו. זה לא מועיל אפילו בדעבה, זה לא שווה כלום. הסיבה היא כאן יש לנו ספק ספקה להחמיר, אולי ההלכה כדעת רש"י והרמב"ן, שהילד אינו חייב, לא מהתורה ולא מדרבנן. כלום, אין לו שום חיוב. אפילו אם תאמר הילד כן חייב, אולי אין ההלכה כהמגן אברהם, וגם בתפילה לא יצאים ידי חובה. בפרט לפי רבי עקיבא איגר, הוא אומר, כיוון שכולנו יודעים שיש לנו אחר כך יין, אין לנו רצון לצאת ידי חובת קידוש מן התורה בתפילה. יש לנו כאן כוונה נגדית. אפילו למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, אבל כאן כיוון שיש כוונה נגדית, אדם לא יכול לצאת ידי חובת קידוש בעל כורחו אם הוא לא רוצה. לכן, לא כיוונו לצאת ידי חובת קידוש מהתורה בתפילה, אלא אנחנו מצפים לקידוש. אם כן, הקידוש על היין הוא מדאורייתא, ואיך הילד הקטן הזה יוכל להוציא אותנו ידי חובה? אמרנו כלל, כל ספק ספקה בברכות לא עבדנן, אבל ספק ספקה במצווה דאורייתא, אנחנו כן עושים. ולכן, מן הראוי לכתחילה, העצה היעוצה במקרה זה, שלא ייתנו לילד בכלל. עברו ונתנו לו, לא ידעו את ההלכה, יחזרו עוד הפעם ויעשו את הקידוש, כי מה שעשו קודם לא הועיל ולא כלום. יותר מזה, יכולים לומר שלכתחילה, אפילו ילד שהגיע לבר מצווה, אם עדיין לא ידוע אם הביא שתי שערות או לא, אסור לו לקדש או להבדיל. אמנם, התנה באבות, בפרק ה' אמר לנו, בין 13 למצוות, אין הכוונה שהגיל בר מצווה לבד הוא שקובע, אלא צריך להיות כאן גיל בר מצווה וגם יביא שתי שערות, זה הדין הלכה למשה מסיני. רוב הנערים ביום הבר מצווה, אם הוא נולד בראש חודש אייר, אז ביום ראש חודש הוא גם הגיע לגיל וגם הביא שתי שערות. ככה המציאות אצל רוב האנשים. אם כן, אם אתה מסופק, תלך אחרי הרוב, זה נקרא בלשון הגמרא, חזקה דרבה. אבל יש מיעוט גדול שאינם, אין להם שתי שערות כלל ועיקר. לצערנו, זה דבר שהוא לא נדיר, אלא זה מצוי. ולכן, יש לנו כלל שמדרבנן אי אפשר לסמוך על חזקה זו. כל חזקה שאפשר לברר אותה, לא סומכים עליה. פה אתה יכול לבדוק את הנער, תבדוק אם יש לו שתי שערות תחת הזרוע באזור בית השחי או בית הערבה, ואז רק תחליט אם כן אם לא. אז כיוון שאפשר לברר, לא סומכים בזה בחיי גוונה על החזקה. אם כך, גם לנער שהגיע לגיל בר מצווה, אם לא בדקת אותו ואתה לא יודע אם הביא שתי שערות או לא, אתה לא יכול לתת לו בשום אופן כלל בעיקר לעשות לגברת הזו, לאמא שלו, קידוש או הבדלה. אפילו בשעת הדחק אתה לא יכול להתיר להם בלכתחילה. אפילו אם נאמר האמא שלו התפללה, אתה לא יכול לעשות ספק ספקה ולהתיר. לומר, ספק אולי הילד הזה הביא שתי שערות. אפילו אם תאמר לא הביא שתי שערות, אולי האמא שלו התפללה ויצאה ידי חובה מן התורה בתפילה, אם כן הקידוש שלה דרבנן. זה ספק ספקה בתרי גופה. וספק ספקה בתרי גופה לא עבדנן. את הכלל הזה אומר לנו הראם. הוא שואל, למה הטומטום לא יכול להוציא ידי חובת מצוות שופר טומטום כמוהו? אותי הוא לא יכול להוציא ידי חובה, אני ודאי והוא ספק. אבל הטומטום השני, שניהם אותו דבר. זה ספק וזה ספק. תעשה ספק ספקה. אולי הוא גבר, הטומטום הזה שתוקע. אפילו אם תאמר הוא אישה, אולי גם הטומטום השני גם הוא אישה. אומר הרב, הספק הראשון בטומטום התוקע. הספק השני בטומטום השומע, זה תרי גופה, לא מצרפים. אלא אתה צריך לחפש את הצירוף של שני הספקות באותו הגוף. גם פה, איך אתה מתחיל את הספק? אולי הנער הזה הביא שתי שערות. הספק השני, אתה לא מדבר עליו, אלא אתה ממשיך על השומעת, על האישה, ואולי האישה שהתפללה יצאה ידי חובה מהתורה בתפילה, הקידוש שלה רק דרבנן. אז גם זה, כמו שאמרנו, ספק ספקה בתרי גופה, ולכן לכתחילה, בוודאי שאסור לה לכתחילה לסמוך על ילד או על ילדה שהם אחרי גיל 12 או 13, אלא רק אם ידוע לנו שהביא שתי שערות. אם האדם הזה התמלא זקנו, ברוך השם, כבר שערך צימח, אז בזה אין לך מה להסתפק. יש לו זקן, זקן אהרון שירד על פי מיתותיו, אין לך מה לשאול. רק אם הוא עדיין ממש בימים הראשונים שאחרי בר מצווה, ועדיין אין לו לא זקן ולא פאות ולא שום דבר, אז בזה בחיי גוונה אנחנו חוששים, מסופקים בדבר. כך גם לגבי תפילה. לא נותנים לילד בן 13 להיות חזן בתפילות שחרית או מנחה, רק אם יהיה ידוע לנו בוודאי שהביא שתי שערות. בערבית היא יותר קלה, תפילת ערבית רשות, סומכים על חזקה דרבה, שם אתה נותן לו, אפילו מיד אחרי הבר מצווה, גם בלי לדעת אם מביא שתי שערות או לא, נותנים לו שיהיה רשאי לכתחילה להיות חזן. שם אין לך חזרה. אבל בשחרית המנחה יש שם תפילת החזרה, ולכן אין היתר לילד הזה להיות חזן. אלא אם כן הוא יהיה חזן רק עד ברוך אתה השם גאל ישראל. הוא מתחיל מפרשת העקדה עד גאל ישראל, את העמידה, המשך משם והלאה, אתה נותן כבר לגדול. בזה אין חשש, בזה הדבר אפשרי. אבל מה שאין כן, אם אתה רוצה לתת להטיל על הנער הזה, להטיל עליו את כל התפילה, בזה צריכים קודם כל לוודא, אם הוא הביא שתי שערות עם לב, אם אין לנו ידיעה בזה בחי גוונה, קשה לנו להתיר לכתחילה לבוא ולתת לו לעשות קידוש, או אפילו מצוות הבדלה, למרות שגם שם יש לך ספק אם אנשים חייבות מעיקרה, אפילו אחי, גם שם לכתחילה לא כדאי לתת. אני מסכים שבדיעבד אם אמר אותו הנער קידוש ההבדלה, בדיעבד יצאו. כי חמדת שלמה אומר שמדאורייתא חזקה דרבה שהביא שתי שערות, היא חזקה גמורה, חזקה טובה מאוד. ולכן, בדיעבד אנחנו סומכים שמסתמה הביא שתי שערות. אבל בלכתחילה, בוודאי מן הראוי שלא יעשה חן. ואם הנער הזה נולד בדיוק תאריך בר מצווה בליל שבת. נניח, ליל שבת זה שלנו, זה ג' אייר. הוא נולד בדיוק ג' אייר. אז הוא נעשה גדול באותו יום, יזהרו לא להקדים את הקידוש לפני צאת הכוכבים. אם יעשו את זה מוקדם, הוא עדיין קטן. יגיע צאת הכוכבים, הוא גדול. מה ששמע קודם, זה לא שווה בשביל השבת, בשביל מה שיגדיל. ולכן ימתינו שיהיה בוודאי צאת הכוכבים, ורק אחר כך ישמיעו לו את הקידוש, כדי שיצא ידי חובה כדת וכדין, ולא יקדימו קודם לכן. בדיעבד הם יקדימו, נו, אומרים בדיעבד יצאו. למה? פה אתה אומר הפוך. אולי הנער הזה עוד לא הביא שתי שערות, ואם לא הביא הוא עדיין קטן, אז מה ששמע לפני צד הכוכבים זה הועיל גם בשביל אותה השעה. בלאו הכי ספר המקנה בקדושין עין אומר שכל העניין של שתי שערות זה לא בא בלילה מיד, אלא רק למחרת ביום. כי צריך שיהיה ארוך שיקוף ראשו של זה בצד עיקרו של זה. אם כן, לעכב את הקידוש עד למחרת בדי שאי אפשר, אז תגיד לו שבשחרית או במנחה ישתדל לכוון בברכת מקדש השבת, ששם יצא ידי חובה כדת וכדין. גם בציצית מרן פסק בסימן ח', בגלל שיש מאות המצוי, אנחנו בודקים לכתחילה את הציציות לפני הברכה, כדי שלא יהיה ברכתו לבטלה. כך מרן כתב למעלה בסימן ח'. אמנם, יש מקום להבדיל בין ציצית ששם יש חשש שיקרה, החוטים מהם דקים מאוד, ושם צריך להחמיר. הציציות שלנו היום כולם שזורים כפול שמונה, ולכן החשש שיקרה הוא יותר נדיר, בפרט שהאדם הזה הוא מקפד את הטלית שלו אחרי התפילה. בזה גם מרן יודע שאין חובה לבדוק. כל מה שמרן דיבר, הוא גמר את התפילה, השאיר את הטלית כך בצד והלך. בזה יש חשש גדול, אולי זה יקרה. אבל מה שאין כן בזה, בדוגמה הזו, שהוא מקפל מיד את הטלית, מניח אותה בתוך הקורצ'ה, בתוך התיק, כדת וכדין, אין חשש גדול שיקרה. אנחנו מתפללים עשרות שנים, ורואים שהציציות נשארות, נשמרות שלמות, ולא מצוי, איך אפשר לקרוא את זה, מיעוט המצוי שיקרה. זה לא מצוי, נדיר מאוד, ולכן לא חוששים בזה. בדברים אחרים, שמצוי אינך אנחנו מחוששים. אביא לך דוגמה. ילד שרוצה לכתוב מזוזות. לפעמים הילד הזה הוא סופר בן סופר. האבא שלו במקצועו סופר. והילד הזה היה ילד נבון וחכם. תמיד הוא ישב ליד האבא וראה ילד טוב ירושלים, וגם הוא ניסה לקח את הקולמוס וניסה וכתב שמע, ולמד את הכל מצוין, גם את ההלכות למד ונבחן, הוא יודע מצוין. הוא חיכה מתי יהיה בר מצווה. ברוך השם, הגיע דלת אייר התאריך של הבר מצווה שלו, מיד איך שנהיה בר מצווה, לקח את הקולמוס, התחיל לכתוב מזוזות. כל מזוזה זה 20 דולר, מזוזה מהודרת, ויש לו כתב יפה, אפילו אחי אסור לו לכתוב. אלא תאמר לאבא שלו עצה, קודם כל, תלך יחד איתו למקווה, ותבדוק, תראה, אם יש לו שתי שערות באזור בית השחי או בית הערבה, אז תיתן לו, למה לא, שיכתוב כאהבת נפשו. הלאה וכי, אם הילד הזה עדיין לא נבדק אם הביא שתי שערות או לא, יהיה לך בעיה עצומה עם כל המזוזות והתפילין שהאדם הזה יכתוב. אם הוא ילד, הוא עדיין לא בכלל וקשרתם, אז אינו בכלל וכתבתם, הוא לא יכול לכתוב את המזוזות הללו. זה לא שאלה אם הוא כן הניח בפועל או לא, אלא אם הוא חייב להניח תפילין או לא. ממילא, שמה גם חייבים להחמיר בזה, שמה זה דאורייתא. ולכן צריכים לדקדק מאוד בפרט הזה. וכן כל כיוצא בזה, בכל הדברים, בכל מצוות שהם דאורייתא, לא סומכים על חזקה דרבה. רק לגבי מצווה דרבנן, יום השני של יום ראש השנה, מצוות תקיעת שופרים מדרבנן. שם באמת אין לך בעיה. שם אתה יכול לתת גם לנער כזה שיתקע לנו בשופר. אבל לגבי יום הראשון, איך הנער הזה יתקע לנו 101 קולות? הרי 30 מתוכם, 30 קולות מתוכם הם מדאורייתא. ואם הוא לא הביא שתי שערות, אם כן, לא יצאנו ידי חובה מאותו הנער. ולכן לא ימנו את הנער הזה, אפילו אם הוא שקדן וירא שמיים ותלמיד חכם, ויש בו את כל המעלות שאמרו חכמנו, עדיין הוא קטן, ותחכה, מן הראוי לא למנות אחד כזה. אלא אם כן, יצאו כבר ידי חובה מדאורייתא ב-30 קולות שלפני כן, רוצים לתת לו את ה-10 קולות שאחרי תפילת מוסף. אחרי החצי קדיש, לפני שאומרים תענו ותעתו ברחמים מן השמיים, אומרים שמה 10 קולות, תוקעים שם עוד 10 קולות, תיתן לו לילד הזה, אני מסכים. או, אחרי עלינו לשבח, אנחנו תוקעים תרועה גדולה. אתה רוצה לתת לנער הזה, שם לא צריך בדיקה, שם זה בוודאי דרבנה. אומרים, חזקה דרבנה, הביא שתי שערות, בדיוק שאתה יכול לתת לו לכתחילה. אנחנו מדברים על הקולות הראשונות, שהם דאורייתא, ולכן מן הראוי להיזהר בדבר, לא לתת לנער כזה, שעדיין לא ידוע אם הביא שתי שערות, לא לתת לו בשום אופן. אפילו לגבי שזירת הציציות, או לגבי קשירתם בתוך הבגד, גם שם לא נותנים לנער כזה לכתחילה, שהוא יקשור ויעשה את הכל, אלא יעשה אותם אדם גדול. וכן בשאר כל המצוות שבתורה, כל מצוות עשה שהיא דאורייתא יעשו כן. גם לגבי נער יתום, הנער הזה הוא בכור, אלא שאביו נפטר לפני יום הפדיון, ולכן הוא לא נפדה עד הבר מצווה. הוא פודה את עצמו כשמגיע לגיל הבר מצווה. אין שום סמכות לשום אדם בעולם לפדות אותו לפני יום הבר מצווה. לא שייך לומר בזה זכין לאדם שלא בפניו. כי זה לא זכות, זה חובה, אתה מפסיד אותו את המצווה. אלא קושרים לו שרשרת ובתוכה יש תף, כתוב בכור לא נפדה. כדי שלא ישכח הדבר. מגיע לבר מצווה, הוא בעצמו פודה את עצמו. גם כאן, אל תמהר מיד ביום הראשון, שמיד יבוא ויעשה את הכל, אלא. יקחו אותו קודם כל לבדיקה במקווה, יסבירו לו את ההלכה, למה אנחנו עושים את זה, כדי שלא יתבייש, ואז ידעו בוודאי, יביא שתי שערות, אז תביא לכאן את הכהן, ותעשה ברוב פאר והדר, את מצוות הפדיון. כך גם לגבי חליצה, יכול להיות שאחיו מת בלי בנים. הוא עדיין קטן, הקטן אינו חולץ. אלא צריך להמתין עד שיהיה גדול. גם שם, בית הדין לא יכול לבוא ולעשות מיד את מצוות החליצה אחרי הבר מצווה. תבוא האלמנה הזו עם מחכה מסכנה כמה שנים, והיא תאמר, הנה, הוא ברוך השם בר מצווה. ביום ד' באייר הוא בעזרת השם יהיה בר מצווה. אז תעשו לי חליצה ביום ד' אייר. לא יכולים לשמוע לה. אומרים לה, קצת סבלנות, המתנת, חיכת כל כך הרבה שנים, אז כדאי שתחכה עוד כמה ימים. קודם כל נוודא. נזמין את הנער הזה, נראה, נדע בוודאי, שברוך השם מביא שתי שערות, ואז נעשה את מצוות החליצה כדת וכדין, אבל לא יכולים לעשות למרוח את הדברים, להיות פזיזים מאוד בדברים הללו, כי כאן בכל הדברים האלה, אם הם ספק דאורייתא, אתה צריך לחשוש גם למיעוט, כיוון שהמיעוט הזה הוא מיעוט המצוי. סעיף ג' אם אין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהכין צורכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום, ולקידוש היום, מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צורכי הסעודה, או ממה שיקנה יין לצורך היום. והד תניא, כבוד יום קודם לכבוד לילה, היינו דווקא בשאר צורכי סעודה. אבל אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם לכבוד יום. הגמרא בפסחים קופה דנה לגבי האדם עני שאין לו מספיק כסף לקנות את כל צורכי השבת, לקנות לחם ויין, בשר ודגים וכל הדברים. השאלה, מה קודם? מה סדר העדיפות במצוות השבת? דבר ראשון, אין ספק שהלחם הוא הקודם, כי בלחם הוא יכול לקיים את כל המצוות. אדם שאין לו יין יכול לקדש על לחם. בלחם הוא מקיים גם מצוות לחם משנה, עונג שבת, לכן בוודאי שהלחם הוא הדבר הראשון שחייב לקנות. אם יש לו לחם, אלא שהשאלה היא האם יקנה יין בשביל מצוות קידוש, או שיקנה בכסף הזה בשר או דגים. שאלה, מה עדיף? מוטב שיקנה בזה יין כדי שיקדש עליו בלילה. אין ספק שהמצווה הזו חשובה יותר. מה תאמר? הרי יש לנו בריתה שכבוד יום חשוב יותר מכבוד הלילה. אם כן, למה אני אגיד לו שיקנה יין בשביל קידוש הלילה? מסביר לנו מרן שכל זה לגבי מטעמים. יש לך כמה סוגי תבשילים. אתה רוצה לדעת איזה תבשיל טוב ללילה, איזה טוב ליום. תדע תמיד, האוכל הטוב ביותר, המשובח ביותר, תשים אותו מיוחד ליום השבת. זה עדיף. אבל כאן הברירה לא לגבי אוכל זה או אוכל אחר, אלא לגבי מצוות קידוש על היין. אז אין ספק שקידוש על היין הוא עדיף יותר מאשר לקנות בזה בשר או דגים, ולכן אם יש לו לחם, מיד הבא בתור אחריו יין, ואחרי זה דברים אחרים. אם יש לו אפשרות להשיג הלוואה, למדנו למעלה בסימן רשמם ב' שישתדל להשיג הלוואה, לבוא עליי ואני פורע, ישתדל שיהיה לו הכל. אבל יש אדם עני שגם את זה לא מסוגל לעשות, אין לו ברירה, יעשה כמו שאמרנו. עובר לסעיף ד', אסור לטעום כלום קודם שיקדש, אפילו מים, ואפילו אם התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק שפורס מפה ומקדש. ואם היו שותים יין תחילה, אינו אומר אלא קידוש בלבד, בלא ברכת היין. ואחר כך מברך ברכת המוציא. ואם אין לו יין ומקדש על הפת, אינו מברך המוציא. ויש אומרים שאף שמקדש על היין, אינו מברך המוציא. אסור לאדם לאכול או לשתות לפני הקידוש. יש עליו חובה לקדש, ולכן אינו רשאי בשום אופן לאכול או לשתות. הן לגבי קידוש הלילה בליל שבת, והן לגבי קידוש יום שבת, אסור לאדם שיוכל או ישתה. יש מחלוקת בפוסקים לגבי שתיית מים. הרב המגיד מסביר את הרמב״ם ששתיית מים מותרת. בה אין את האיסור כלל ועיקר. גם לגבי תפילת שחרית בבוקר אסור לאדם לאכול ולשתות, אבל מים מותר, כך כתב מרן למעלה בסימן פתת. אבל הירושלמי מביא ששאל רבי יהודה נשיאה את השאלה הזו, וענו לו שאסור לשתות מים. לכן, רוב ככל הפוסקים לא הלכו כדעת הרב המגיד, אלא כולם פסקו שההלכה היא כדברי הירושלמי, כך דעת הראש, הריף, וכך מסביר מרן את הרמב״ם. מרן אומר שמה שכתב הרמב״ם שמים מותר, הרמב״ם מתכוון למוצאי שבת, לפני ההבדלה. הרמב״ם לא מתכוון בליל שבת לפני הקידוש. ולכן אנחנו פוסקים כדעת רוב ככל הפוסקים שאפילו מים אסור לאדם הזה לשתות. בלב אחי כתבו התוספות בפסחים קופה בשם המדרש שאסור לאדם לשתות מים בין השמשות של ערב שבת, ומי ששותה מים חייב מיטה, מיטתו בהשכרה. ככה העתיקו גם ספר האגודה שאלות ותשובות מן השמיים בשאר הפוסקים. אז אפילו אם נאמר האדם הזה ירצה לסמוך בשעת הדחק על דעת הרב המגיד, אבל חמירה סכנתה מייסורה, ולכן מן הראוי שיזהר בזה. ספר האגודה אומר, אדם ששותה מים אז, הרי הוא כאילו גוזל את קרוביו המתים. זאת אומרת, המתים יוצאים מגיהנום בערב שבת בין השמשות. כי אדם שנכשל ועשה איזה עוון, האדם הזה נענש רק בימי החול בגיהנום. אבל יש לו חופש ביום השבת, חופשת שבת, נותנים לו ללכת הביתה. לכן, בין השמשות זה הזמן שהם יוצאים והולכים אז להתקרר במי הנערות. מי ששותה כאילו גוזל מהם. ולכן בגלל הסיבה השנייה, בוודאי שאין לנו שום צד להתיר ולהקל בדבר. אלא כמו שאמרנו, המסקנה להלכה ולמעשה, אם האדם הזה רוצה לשתות שיקדים לפני מנחה, זה העצה הטובה ביותר. אתה יוצא להתפלל מנחה בערב שבת, תשתה אפילו גלון מים, כמה שאתה רוצה תשתה. אבל ברגע שהגיע זמן השקיעה והלאה, אינו רשאי לשתות. לא זו בלבד, אפילו אדם שהקדים והתפלל מוקדם קצת, או קיבל עליו תוספת מחול על הקודש. אמר בשעה שבע בואי קלה. או אישה שהדליקה נרות חצי שעה ויותר לפני השקיעה, שבעל כורחה מקבל את שבת, כמו שכתב מרן למעלה בסימן רש סמך ג' סעיף ד' בשם התוספות והראש. אם כך, כל אלה שחל עליהם השבת והתחייבו כבר בקידוש, אסור להם מאותו רגע והלאה לא לאכול ולא לשתות. לכן אם האדם הזה מעוניין לשתות, הוא צמא, שלא ימהר לקבל עליו את השבת. אם עדיין השעה מוקדמת, עדיין 6:30, 6:45, אז שקודם ישתה מים ואחר כך יקבל עליו את השבת. שלגבי הברז שלנו יש מחלוקת. העולת שבת ושאר האחרונים דנו אולי כל הדין של המדרש דווקא לגבי מן הערות. אבל אם זה לא מן הערות, לא יהיה חמור כל כך. לכן במקום צורך בשעת הדחק יכולים לסמוך להקל, כי יכולים לצרף כאן את דברי רבנותם. לפי רבנותם, בשעה 7:20 זה עדיין לא נקרא בכלל שקיעה. אולי כל דברי המדרש מדובר על 8:20. לפי רבנותם, 58.5 דקות אחרי השקיעה, אז מתחילה השקיעה השנייה ובין השמשות. אם תצרף את רבנותם, יהיה לך כאן כאין ספק ספקה, והרי הכלל בידינו, ספק ספקה בסכנה רגילה לא עושים, אבל ספק ספקה בסכנה סגולית כן עושים. ממילא, אם הילד הזה צמא ורוצה לשתות, תיתן לו. אין עוון, אל תטריח את הילד יותר מדי. אבל אם אפשר לתת לו לפני מנחה, תגיד לו לפני שיוצאים מהבית, תשתה קודם מים שימלא את צדה לדרך, ואחרי זה ילך לדרכו, בוודאי שזה מהודר יותר ועדיף יותר. לגבי מים שהיו בבניין שנפטר שם מת, שם מחלקים בין תה לבין מים וכיוצא בזה. אבל פה הרי אמרנו שכל המשקים אסורים, לאו דווקא מים. אלא התחלנו קודם כל שלפני הקידוש הכל אסור. הוספנו עוד בעיה נוספת את החשש לסגולה הזו. אני עובר הלאה לדברי מרן. ואדם שהתחיל לאכול מוקדם, הגיע הזמן השקיעה, צריך להפסיק. שאלה זו מצויה בדרך כלל כשחל יום פורים ביום שישי. באותו יום לפעמים הסעודה נמשכת, ואז הגיע הזמן השקיעה, חייב להפסיק מיד את הסעודה. אולי יכול לומר, הרי התחלתי ביתר, אם התחלתי ביתר אני יכול להמשיך כמו שלגבי דברים אחרים. פה הוא צריך לקיים מצוות עונג שבת ולסעוד ביום השבת. ואם האדם הזה ימשיך באכילתו, בוודאי שלא יקדש ולא יקיים את העונג שבת כהלכתו, לכן מחייבים אותו מיד להפסיק. לכן אם יש שם על השולחן לחם, יפרוס על הלחם מפה ומיד יעשה את הקידוש כדת וכדין. אם האדם הזה שתה יין בסעודה, בדרך כלל בסעודת פורים שותים יין. יש אנשים אוהבים יותר את הערק או דברים אחרים, אבל ביום פורים המצווה לכתחילה יותר מיודר לשתות דווקא יין. ולכן האדם הזה הגיע להשקיעה ורוצה כעת לקדש, הקידוש שלו יהיה רק ברכה אחת, ברכת אשר קדישנו במצוותיו ורצה בנו. זו הברכה שחייב לברך. הסיבה היא, האדם הזה בשעה שברך בורא פרי הגפן, היה דעתו על כל הבקבוק, וכל הבקבוק מונח לפניו. הוא חשב לגמור אותו. אם כן, הכוס הזה גם הוא נכלל בברכת הגפן שברך קודם. לכן, ברכת הגפן הוא לא צריך לומר, נשאר לו רק הברכה השנייה, ברכת מקדש השבת, יאמר ויחולו, עד צורים הרנן. שם מיד אחרי זה ידלג את הברכה הראשונה ויאמר את הברכה שאחריה, ויתעם מהיין. זה טוב אם האדם הזה נמצא לבד. אין עוד בלעדו, אין שם עוד איש. אבל אם יש לו בני בית, צריך לבדוק אם הם שתו איתו, גם הם כיוונו על היין. אם כולם באותה הסירה, כולם ברכו הגפן וכולם כיוונו על כל הבקבוקים, אז אין להם בעיה, כולם אותו דין ואותו כלל. אבל אם חלק מהם לא כיוונו על זה, לא חשבו לשתות כל כך הרבה יין, לא היה בדעתם כל כך, אז הנה חנמה, והם יצטרכו לברך הגפן. נניח, הוא גומר, מסיים, מקדש שבת וטועם, כשהם באים לטעום, אז הם יברכו בורא פרי הגפן, כי הוא לא ברך, לא היה מי שיוציא אותם מדי חובת הגפן, אז הם יברכו מיד הגפן, ויתעמו קצת מהיין. צריך להיזהר לא לדבר בין סוף הקידוש מקדש השבת לבין הטעימה. כל מי שבדעתו לטעום, ייזהר שלא לדבר. קורה לפעמים שאדם טועה ואומר לחברו שבת שלום. אם הוא אמר את זה עוד לפני שהמקדש טעם, אז אין ספק שאצלו זה נחשב הפסק. אבל אם האדם הזה קודם חיכה, המתין שהמקדש יטעם, אחרי שהמקדש טעם, אז הוא בא ואמר לחברו את השבת שלום. יש בזה מחלוקת עצומה בפוסקים, אם צריך לחזור ולברך עוד הפעם הגפן או לא. כי ספר הרוקח והרמה פסקו שלא יברך. אמנם דעת מרן ורוב ככל הפוסקים שכן יחזור לברך, כך פוסק גם הרב כף החיים, אבל עצה טובה לאדם הזה שלא ישתה מהיין. אומרים לו, אל תסתבך. למה? אם האדם הזה ישתה ולא יברך, אז לפי דעת רוב הפוסקים, הוא נהנה מהעולם הזה בלי ברכה. כי מה שבעל הבית טעם זה לא שווה בשבילי כלום. אני, היה לי הפסק בין הגפן לבין הטעימה. ואם האדם הזה כן יברך, אז הוא נכנס בחשש ספק ברכה לבטלה בדעת הרוקח והרמה. אם היה חובה לטעום, הייתי מוכרח גם לפסוק לו את ההלכה. אבל אין חובה לטעום. כל מה שאנחנו טועמים את הקידוש בליל שבת, זה רק חיבוב מצווה. כדאי לוותר כאן על החיבוב מצווה, לא יטעם, ובלבד שלא יסתבך. או שיקח מעט סוכר, יברך על הסוכר שהכל נהיה בדברו, ויכוון לפתור את היין. אז זה ודאי טוב, אבל יבדי כול העלמה. אבל ממנו באותו רגע את המחשבה הזו, אז לא כדאי לתת לו שיטעם, כדי שלא יסתבך בדין האמור. הרוקח והרמה לא דיברו דווקא לגבי קידוש, הם דיברו לגבי כל השבוע. כשאדם מכוון לפתור אחרים, הוא המקדש, המברך, לא דיבר. שאתה מיד אחרי זה, האחר שכיוונו עליו, הוא טעה ודיבר. האם השתייה של המברך מועילה או לא, זה המחלוקת. ולכן אמרנו בגדר העצה טובה, שואל תעשה עדיף, יותר טוב שימנע ולא ישתה מהכוס, כלל ועיקר. יש מחלוקת לגבי אדם שהתחיל לאכול לפני, מיד אחרי הקידוש, רוצה גם להמשיך בארוחתו. האם יחזור ויברך שוב המוציא, או שלא יברך המוציא? אמנם דעת מרן שיברך, אבל אנחנו לא פוסקים בזה כדעת מרן בסתם, אלא אנחנו פוסקים בזה כדעת רבי יצחק בן גיאת, שאינו מברך המוציא. מרן הביא את זה בשם יש אומרים, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. ולכן משום זה לא יברך לא על היין ולא על הלחם, כיוון שהיה אוכל לחם ושותה יין, היה עוסק בזה, וכן יותר טוב שימנע, שב ואל תעשה. אם לא היה דעתו לאכול יותר, נניח שהאדם הזה סבע לגמרי, זה מה שמרן מיד אומר בהמשך, סעיף הבא. הנה חנמה, צריך בסוף לברך ברכת המזון, וזהו, אין לו אפשרות לאכול יותר. אבל פה האדם הזה, ברוך השם, יש לו תיאבון לאכול עוד, ודעתו לאכול סעודת שבת מיד אחרי זה. לכן, משום זה, כיוון שדעתו לאכול סעודת שבת, לכן למה לא לכפול פעמיים את ברכת המזון? ברכת המזון האמצעית הראשונה תהיה בספק ברכה לבטלה. כיוון שהוא יודע שעוד מעט הוא יברך ברכת המזון בסוף הסעודה, אם כן למה לא להרבות בברכות? דיברנו בזה בהרחבה למעלה בסימן קוף עין חן, וגם פה הפוסקים אמרו שב ואל תעשה, לא כדאי לאדם הזה לברך ברכת המזון, ועוד הפעם לברך המוציא ושוב ברכת המזון, אלא פעם אחת הוא מברך ופותר את הכל. כדאי שיתאמץ לאכול לפחות כזית לחם אחרי הקידוש, שיהיה לו אחת משלוש סעודות של שבת, שלפחות יאכל כזית לחם. אבל אם האדם הזה לא מסוגל, נו, אין מה לעשות, אין לו ברירה, האדם הזה אנוס רחמנא פטרי, והקידוש שלו מועיל. מה תאמר? הרי אנחנו פוסקים, אין קידוש אלא במקום סעודה. מתרץ לנו הר"ן, הסעודה שעשה קודם תופס גם בשביל זה. זאת אומרת, הדין של אין קידוש אלא במקום סעודה, לא רק סעודה שאחרי הקידוש, אלא גם סעודה שלפני זה, גם היא יכולה להועיל, כי היה כאן קביעות בסעודה, הרי הוא אכל ביתר, אכל בשעת החול. ולכן יש כאן גם קידוש וגם סעודה, ויצא ידי חובה בצורה מושלמת. שניים שהיו שותים ואמרו בואו ונקדש קידוש היום, נאסר עליהם לשתות עד שיקדשו. זאת אומרת, השניים האלה היו יושבים ושותים יחד, האנשים האלה אוהבים את היין כנראה, הגיע סמוך לערב ואמרו, בואו ונקדש, אפילו אם עדיין לא הגיע צד הכוכבים, אלא הרבה לפני כן, אפילו אחי, כיוון שאמרו את המילה הזו, חל עליהם הקדושה וחייבים מיד לקדש. ואם האנשים האלה עוברים על הדין, והם רוצים בכל זאת להמשיך ולשתות, הם רצו לחזור ולשתות קודם שיקדשו, אף על פי שאינם רשאים, חייבים קודם כל לברך בורא פרי הגפן, כי היה כאן נסיע הדעת במה שאמרו בוא ונקדש. ולכן בכל מקרה חייבים לחזור ולברך שוב בורא פרי הגפן. כל הדין הזה, שניים שהיו שותים ואמרו בוא ונקדש, זה לא גדר לכתחילה. אדם בא שואל אם יעשה כך או לא, בוודאי שזה לא זמן לשבת ולשתות. אלא כל הדין הזה מדבר על דיעבד. הגהה, אדם ששכח לקדש עד לאחר שברך ברכת המוציא, ונזכר קודם שאכל, יקדש על הפת, ואחר כך יאכל. אבל בהבדלה יאכל תחילה. שהרי אין מבדלין על הפת. כותב המרדכי, אדם שהיה לו טעות, בליל שבת, במקום להתחיל את הקידוש, טעה, לקח את הלחם, וברך המוציא לחם מן הארץ. מיד אחרי שברך את הברכה, נזכר, הרי זה ליל שבת, ובליל שבת לפני הקידוש אסור לאכול, אם כן, האדם הזה לא יודע מה לעשות. אם הוא יטעם מהלחם, אמנם לא יהיה ברכה לבטלה, אבל הוא עובר על איסור דרבנן שאוכל לפני הקידוש. ואם לא יטעם, אז הוא עובר על ברכה לבטלה, ברכת המוציא תהיה ברכה לבטלה. הגמרא בברכות למד ג' אומרת, אדם שמברך ברכה לבטלה עובר, ולא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. מה יעשה? אומר המרדכי, עצה פשוטה. נכון הדבר שלכתחילה חייבים אנחנו לקדש על יין, אבל כל זה לכתחילה, זה לא נעקובה. מעיקר הדין אפשר לקדש על לחם. לכן, מיד אחרי ברכת המוציא לא יטעם, אלא מיד ימשיך עוד ברכה. יוסיף את הברכה השנייה, אשר קדישנו במצוותיו ורצה בנו, עד הסוף יחתום מקדש שבת, ואז ייקח מהלחם ויטעם. הרי שיטעם קצת, ירוץ מיד, יעשה נתינת ידיים, כדי שיהיה לו יותר להמשיך באכילתו. זה העצה לגבי ערב שבת. אבל במוצאי שבת, לפני ההבדלה, אם קרה טעות כזו, האדם הזה עדיין לא הבדיל, שכח ולא הבדיל, ולקח לחם ברך המוציא. אתה לא יכול לומר לו אחרי ברכת המוציא, תאמר עוד ברכה, תאמר המבדיל בין קודש לחול. אין דבר כזה. אי אפשר לקיים מצוות הבדלה על הלחם. בשלם הקידוש, הקידוש על היין והסעודה קשורים זה בזה, וקראת על השבת עונג, ולכן חכמנו אפשרו לנו לקדש גם על הלחם. אבל במוצאי שבת, אין צורך לעשות סעודה אחרי ההבדלה מיין. אין קשר ביניהם. אם כך, אי אפשר לעשות את ההבדלה, את המצווה הזו, על לחם, אפילו בשעת הדחק לו. אם כך, מה יעשה האדם הזה? יהיה לו עוד הפעם את הבעיה שאמרנו קודם. אם יטעם, אז הוא טועם לפני ההבדלה. אם לא יטעם, אז האדם הזה מסתבך באיסור חמור של ברכה לבטלה. מה יעשה? בזה מסיים המרדכי, אומרים לו שיטעם קצת. כדאי שיעבור על איסור דרבנן שאסור לאכול או לשתות לפני ההבדלה, זה איסור דרבנן, ולא יעבור על איסור יותר חמור, שהוא איסור ברכה לבטלה, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה איסור דאורייתא. אומנם התוספות בראש שנה למד ג' אומרים שזה דרבנן, אבל דעת רוב הגאונים, הרמב״ם ומרן, בסימן רשת ט"ו, שאיסור ברכה לבטלה זה דאורייתא. אז אתה שוקל בשקל הקודש. מה כדאי לי יותר? להיכשל בשב ואל תעשה באיסור דאורייתא, בלא תישא, או בקום ועשה לאכול חתיכת לחם קטנטנה, בוודאי שעדיף להסתבך באיסור דרבנן ולא באיסור חמור מאוד שהוא איסור מן התורה. לכן המרדכי אומר שיטעם. אמנם רצבה רבי יצחק בן אברהם חולק, אבל רוב הפוסקים, שלטי הגיבורים, הרמה ורוב הפוסקים פסקו להלכה כמו שאמרנו, שיטעם מעט לחם כדי שהברכה תחול. לאו דווקא לחם. יכול להיות הדבר הזה גם בדברים אחרים, כגון לפעמים האדם הזה בא לשולחן בליל שבת ויש שם חמוצים, עלה עשן באפו ריח החמוצים מדליק אותו, ויש אדם שלא עושה הרבה חשבון. לקח מיד את הזית וברך בורא פרי העץ. אחרי שברך בורא פרי העץ, הוא נזכר, אני עדיין לא קידשתי, ואי אפשר לעשות קידוש על זיתים. בחיי גוונה אין לו ברירה שיתעם חתיכה, כדי שהברכה תחול, כך גם לגבי שאר כל ברכות הנהנין. יש רק דוגמה אחת שאוסרים לו לטעום. הכיצד? לכמן בהלכות הבדלה נראה, אדם שלא אמר אתה חוננתנו במוצאי שבת, בדיעבד יצא. למה? יש לפניו אפשרות לומר את מצוות ההבדלה על הכוס. כל זה, מתי יצא ידי חובה, היה לו רק טעות אחת. לא אמר אתה חוננתנו. אבל אם האדם הזה עשה שתי טעויות, טעות ראשונה לא אמר אתה חוננתנו, טעות שנייה אכל לפני ההבדלה. אם הוא גם אכל, כנסו אותו חכמים, ולמפרע לא יצא ידי חובת התפילה, חייב לחזור תפילת ערבית ולומר בה אתה חוננתנו. פה האדם הזה שכח, לא אמר במוצאי שבת אתה חוננתנו. הוא בא לבית, עדיין לא עשה הבדלה, לקח את הזית הזה, ברך עליו בורא פרי העץ. הוא עדיין לא טעם, ונזכר. אני עדיין לא עשיתי הבדלה. כאן במקרה הזה אומרים לו, אל תטעם. אל תעשה חשבון מסחרי, תגיד, יהיה כאן ברכה לבטלה דאורייתא, וטעימה לפני ההבדלה, זה רק דרבנן. זה אמת לגבי האדם שאמר אתה חוננתנו. אבל פה האדם הזה לא אמר אתה חוננתנו. אם יטעם, צריך לחזור עוד הפעם את כל העמידה. אז מה?